שלום, אנחנו אומרים כעת לדוקטור גאיל טלשיר, שלום לך.
שלום וברכה.
חוקרת אידיאולוגיות פוליטיות, מומחית לתנועות שמאל חדשות, ואנחנו כמובן בעקבות האיחוד בשמאל הישראלי, תחת הנהגתו של יאיר גולן, ואני רוצה לשאול אותך, האם זו בשורה לשמאל, או אולי זה מסמל פשוט את ההצטמקות שלו?
תראה, הבעיה היא כזאת שתמיד מוצאים פתרונות לבעיה של המלחמה הקודמת. אותו דבר בפוליטיקה. האיחוד בין מרץ לבין עבודה היה לב המאבק בתוך השמאל הציוני בבחירות הקודמות. וזה גם מה שגרם לזה שמרץ בסופו של דבר נצלטה מהמחזור ולא מיוצגת בכנסת. האם זאת הבעיה של השמאל הציוני היום? השאלה מה השמאל הציוני רוצה מעצמו, אם המפלגה של יאיר גולן שעבד דרך מפלגת העבודה, המטרה שלו הייתה להעלים את מפלגת העבודה ההיסטורית, אז הוא הצליח, כי זה מה שהוא עשה, פשוט מחק את מפלגת העבודה במקום להפוך אותה לפלטפורמה החדשה, כי הרי בסופו של דבר הוא הקים מסגרת חדשה שקוראים לה דמוקרטים, אז זה דבר אחד. מחיפת מורשת זה דבר מאוד מאוד גרוע גם בימין וגם בשמאל. הדבר השני זה קשור לשאלה מה הוא רוצה כמוביל של מפלגת שמאל אידיאולוגית. האם הוא רוצה להישאר באופוזיציה? וחיבור עם ארץ תהיה הרבה הרבה יותר קל למפלגות הימין וגם למפלגות המרכז להציג את העבודה מרץ כמרץ, כלומר כשמאל שנתפס בישראל יותר קיצוני, ולכן יהיה הרבה יותר קשה ליאיר גולן להיכנס לתוך הקואליציה הבאה, כי סביר מאוד להניח שזאת לא תהיה רק קואליציית מרכז שמאל, אלא שזאת תהיה איזושהי ממשלת חירום, כי אנחנו במצב ביטחוני בעייתי, ולכן הצעד הזה מבחינת הסיכוי של מפלגת העבודה מרץ החדשה להיות בתוך הקואליציה, הוא דווקא צעד בעייתי.
זאת אומרת, הוא ממש מרחיק? הוא מרחיק את הסיכוי של מפלגת העבודה ההיסטורית לראות את עצמה בעמדות מפתח בממשלה הבאה.
בדיוק, זה הסיפור. עכשיו, מבחינת נהיית הלב של מרץ, מרץ עם חובות עצומים, מרץ בלי ייצוג בכנסת, בלי מימון מפלגות, ולכן בשביל מרץ זה בוודאי היה הסכם שהיה חייב לקרות, היו הדרכים לעשות את זה, למשל אפשר היה לעשות פריימריז פתוח, והנציגים של מרץ יכלו כן להתמודד בו בלי לקחת את האיחוד בין שני הממסדים, שתי המפלגות, אבל זאת הייתה הבחירה של הצוות של יאיר גולן, ולכן כרגע מפלגת העבודה יש סיכוי טוב שמרץ תשב על צווארה, ונראה מה יקרה עם החובות העצומים האלה של מרץ. בכל מקרה, אני כן מקווה שזה יגדיר את השמאל כשמאל ציוני, עם הפנים להשפעה, כי אנחנו רואים שקורה בימין, זה שמפלגות קטנות, כמו הציונות דתית, יש להם השפעה אידיאולוגית מאוד מאוד גדולה בכלל על הממשלה, ובאופן עקרוני זה מה שיאיר גולן ועבודה מרץ היו רוצים לעשות, להיות בעלי השפעה אידיאולוגית, גם אם לא להיות עם המון המון מנדטים. יאיר גולן חושב שהוא יגיע ל-10-15 מנדטים, לא בטוח שזה יהיה המצב, נראה איך יהיו השחקנים אחרים על המפה, ולפי זה נוכל להעריך יותר טוב.
הזכרת את הנושא הציוני, ואנחנו יודעים שבמהלך בשנים האחרונות זה פורסם בכמה מקומות, מרץ הסירה את המונח הזה, מפלגה ציונית, מתוך המצע שלה. הדבר הזה מפריע, הדבר הזה ייעלם, הדבר הזה ישתנה, לאן זה מוביל?
התהליך היה הפוך, מרץ מראש לא הייתה מוגדרת מפלגה ציונית, אבל היא שינתה את המצע שלה לפני כמה שנים, לזה שמרץ תומכת בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ומדינת כל אזרחיה. אז במובן הזה דווקא התזוזה של מרץ הייתה הפוכה, הכרה בישראל כמדינת לאום יהודי, שזה יצא באחד. הסיבה שמרץ לא קראה לעצמה מפלגה ציונית, זה לא בגלל שחברי הכנסת של מרץ היהודים הם לא ציונים, אלא כדי לאפשר התמודדות של חברי כנסת ערבים. ערבים כמעט לפי הכנסתם לא יכולים להיות ציונים, וכדי להיות מפלגה שוויונית שמאפשרת התמודדות של חברי כנסת ערבים ודרוזים, המפלגה נמנעה מלהגדיר את עצמה בכותרת כמפלגה ציונית. כמובן שהימין השתמש בזה כנגדם. מה יקרה עכשיו? עכשיו אנחנו יודעים מה יקרה, הקמפיין של הימין הוא תמיד ארסי, ולכן ינסו לצבוע את כל הקונסטרוקציה של העיר גולן כמפלגה שלא מגדירה את עצמה ציונית, אבל ממש לא נכון לגבי העיר גולן. יאיר גולן ציוני בכל רמה, הוא היה סגן רמטכ"ל, להגיד על סגן רמטכ"ל בישראל שהוא לא ציוני זה יהיה מאוד מאוד קשה, ולכן אני חושבת שלמרות ניסיונות הדה-לגיטימציה, לא זה מה שיפיל את הדמוקרטים. אני חושבת שהסכנה היותר גדולה זה שתהיה הממשלה באשר תהיה, רוב הסיכויים שהיא תנסה להגדיר את עצמה ממשלה ציונית בלי קצוות, ואז אם בן גביר יישאר בחוץ מצד אחד, ירצו לקחת את עבודה מרץ כמקבילה מהצד השני, למרות שאין שום קשר, כי העבודה מרץ, כמו שכבר אמרתי, היא כן מפלגה גם ציונית וגם שרוצה להיות חלק מהקואליציה, אז אני חושבת שזאת תהיה ההתמודדות המשמעותית של הדמוקרטים בואכה הרכבת הקואליציה הבאה.
אני רוצה לשאול אותך, ציינת את ההיעלמות בעצם של מפלגת העבודה, בעצם קבורתה כמעט הרשמית אפשר לומר, אבל בעצם האם מפלגתו של בני גנץ היא לא מפלגת העבודה? פשוט בשם אחר, זאת התפיסה, זו הרוח, הוא בעצמו רואה את עצמו כממשיכו של רבין. אני לא רואה הבדלים גדולים בין מפלגת העבודה של שנות ה-80, 90 לבין המחנה הממלכתי של בני גנץ. יכול להיות שמפלגת העבודה קיימת.
שאלה מצוינת. אתה יודע, בפילוסופיה אנחנו תמיד שואלים, אם שנאה יוצאת מנמל הבית, ומחליטים לה את כל החלקים, והיא מגיעה לנמל חדש, האם היא עדיין אותה שנאה. אז אני חושבת שהמקום שבו המחנה הממלכתי הוא לא מפלגת העבודה, זה המקום גם של השיח של בני גנץ עצמו, שהוא הרבה יותר... יש ויכוח האם יש דבר כזה מסורתיות אשכנזית, אבל הוא הרבה יותר פתוח למסורת גם יהודית דתית מאשר בטח מפלגת העבודה ההיסטורית, שהיא מאוד מאוד לאומית חילונית. וגם בני גנץ כן מביא בינתיים, עד שלא יקום הימין הממלכתי, קולות שמגיעים גם מהימין, ובמובן הזה נניח למפלגת העבודה זה מזמן לא קרה שיביא הקולות מהימין, והמחנה הממלכתי כרגע לפחות עם הדמויות של גנץ ואיזנקוט כן מביאים קולות.
זאת אומרת אנשים כמו טרופר ואנשים כמו מתן כהנה, ברגע שהם נמצאים הם בעצם מייצרים משהו אחר.
כן, ואני מניחה שהם ינסו להביא עוד. תראה, יש פה גם קו על הציונות הדתית, על הדתיים הלאומיים, לא על המפלגה. איפה יהיה הבית של הדתיים הלאומיים שהם לא חרדלים או לא ישיבות קו או לא, או לא מתוך הציונות הדתית של סמוטריץ'? האם הם יקימו מפלגה של עצמם עם דודי ואחרים? האם הם ימצאו את הבית שלהם בימין הממלכתי החדש שיקום? האם הם יישארו עם הליכוד? ויכול להיות שחלק הם יותר דתיים לאומיים ליברליים או מודרניים, כן ימצאו את המקום שלהם במחנה הממלכתי. במפלגת העבודה זה פחות עבד, היה ניסיון להתחבר עם מימד, אבל מימד ממש ממש קטנה, ולא מדובר על היונים הצחורות של הציונות הדתית, אלא על המיינסטרים של הציונות הדתית, שיכולה כן כרגע להצביע למחנה הממלכתי. אז זה עוד הבדל, ובעיקרון אני מסכימה איתך שבסופו של דבר, מפלגת שלטון מרכז שמאל, ואם באמת זה יהיה המחנה הממלכתי ולא יש עתיד, בסופו של דבר מה שהיה נכון בהשקפתי למפלגת העבודה, זה להתאחד איתה, כי זאת באמת המפלגת שלטון של המרכז שמאל, אתה רוצה אותה גם ביטחוניסטית, גם שואפת לשלום, וגם עם דגש כלכלי, על מדינת רווחה, על מדינה סוציאל דמוקרטית, זה דברים שאתה צריך ממפלגת שלטון של שמאל ציוני, ולא בטוח שזה ימצא את הבית שלו כמו שצריך את באיחוד שלה עם העבודה. אז בעיקרון יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון, אבל בכלל לא בטוח שהמחנה הממלכתי ישרוד בתור המפלגה הגדולה בגוש. ברגע שיקום הימין הממלכתי, נחזור לראות את הראש בראש בין לפיד לבין גנץ, ויהיה מאוד מאוד מעניין. האם יהיה איחוד יותר גדול, עבודה מרץ לפיד, או עבודה מרץ לפיד גנץ, או לפיד גנץ? כל הלחצים האלה אנחנו נראה אותם מתחילים לפעול כאשר יתחילו להגיע שאלות על מי המפלגה הגדולה שיכול להקים את הממשלה. כרגע המחנה הממלכתי מסתכל למרכז ולימין, ולכן הוא מנסה להרחיק את עצמו מהשמאל, גם של לפיד וגם של יאיר גולן.
הזכרת שיאיר גולן חולם על 15 מנדטים. את יכולה להעריך לכמה הוא יגיע בסופו של דבר?
תראה, בגלל שלא הערכנו נכון מה יקרה בפריימריז המדומים ביש עתיד, וראינו את המספרים העצומים שרם בן ברק קיבל, אז אני חושבת שמוטב לא להתנבא, כי יכול להיות שיאיר גולן כן יצליח להביא קולות מיש עתיד, שימצאו בית יותר מובהק שם, וגם לא בטוח מה יקרה בין המחאה ובין מפלגת העבודה, יש עתיד ומחנה ממלכתי. כרגע המוצא היחיד למפלגה דמוקרטית עם וייב של קשר עדוק לרחובות ולמחאה נגד ונגד הקואליציה של נתניהו, בעצם הבית הטבעי שלה זה במפלגת העבודה עם לזימי וקרי ורייטל ולכן יכול להיות שכן נראה שבסופו של דבר המאות אלפים במצטבר שמגיעים לרחובות ימצאו בהם בית יותר גדול, ואז יכול להיות שזה כן יהיה 12-13 מנדטים. זה יהיה מאוד תלוי גם בדינמיקה, והאם לפיד של יש עתיד יצליח להחיות את עצמו איכשהו ולמצוא איזה קו שיהיה מספיק אטרקטיבי למצביע המרכז והמרכז שמאל. אז הקרב שם עוד לא התחיל, כי אנחנו לא יודעים איך זה ייראה. זה גם קצת תלוי באיך, האם ראשי המחאה בכלל ייכנסו לפוליטיקה מפלגתית ולאן. מה יקרה עם אחים לנשק, מה יקרה עם רדמן ואחרים, ובמובן הזה יכול להיות שנראה התפתחויות בממשק הזה, האם המחאה תלך באופן טבעי עם העבודה מרץ למפלגת הדמוקרטים או למקום אחר. אם כן, יכול להיות שאנחנו נראה גם 12 מנדטים אצל יאיר גולן. הפקטור השני זה כמובן הפליטות פה של יאיר גולן בעצמו. כפוליטיקאי בסבב הראשון היו לו כמה התבטאויות מאוד מאוד בעייתיות, ויכול להיות שככל שהוא יהיה יותר בעין הזרקורים, יהיה לו יותר קשה מלשלוט בהם, ויכול להיות שהוא כן פוליטיקאי שכבר צמח להבין את התפקיד היותר ממלכתי, ולהימנע מאמירות שהן מאוד מפלגות ומאוד קיצוניות. אז במובן הזה ימים יגידו, זה ממש ההתחלה של מערכת הבחירות הבאה אשר תהיה.
כן. טוב, ניקו, יש איזושהי נקודה שאולי כדאי להרחיב איתה באמת בהזדמנות נוספת לגבי עתידה של יש עתיד, האם באמת יאיר לפיד יכול להחיות את המפלגה אחרי שכל אחד בעצם באמת מצליח לבדל את עצמו מימין לו ומשמאל לו, אבל את זה נשאיר לאירוע אחר, נדבר. הדוקטור גיא תלשיר, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
בשמחה רבה, יום טוב.
שלום, שלום.
שלום, שלום.